הנושא הזה של קניין דה רבנן, האם הוא מועיל לדיני תורה, אנחנו נפגשים בו בחג הסוכות. חג הסוכות זה הזדמנות, כיוון שיש לנו את מצוות נטילת ארבעת המינים, שהיא תלויה בקניין, תלויה בכך שתהיה לך בעלות על ארבעת המינים. אתם לכם ביום הראשון. ואת המצוות תילת ארבעת המינים ביום הראשון, היא צריכה להיות לכם, שלכם, ואז יוצא שיש לנו פה מפגש בין הדיני ממונות לבין דיני המצווה, ולכן זה הזדמנות לפגוש את הנושא הזה. הנושא הזה הוא נושא מאוד רחב, הרבה אחרונים דיברו עליו, ולא עיקפתי את כולו, ולא... אנחנו נטעם קצת דברים שפחות או יותר באמת שייכים לסוכות, בעיות שאחרונים הביאו מכל מיני סוגיות, ונדון בהם. אז יש בתורה קניינים שהם מן התורה. למשל, קניין חצר לא מועיל מן התורה, כיוון שלומדים את זה מפסוקים. פסוק אחד נאמר לגבי גט, וכתב לספר קריטות ונתן בידה, אין לי אלא ידה, גגה חצרה וכרפיפה מניין, תלמוד לומר ונתן מכל מקום. אז מכאן אנחנו לומדים שידה זה לאו דווקא, יש פה ריבוי, לכאורה, שממנו אנחנו לומדים שזה לאו דווקא בידה של האישה, אלא גם בחצרה. זה כלומר, החצר שלה קונה לה את הגט, ולידי כך היא מתפרשת. מקור נוסף לקניין חצר היה דווקא מגניבה, תמצא בידו הגניבה, אין לי אלא ידו, גגו חצרו וכרפיפו מניין, תלמוד לומר, אם ימצא, תימצא, מכל מקום, שגם אם נניח בהמה נכנסה לחצרו, והוא סגר בפניה את הדלת, ועל ידי כך הוא גונב אותה, זה גם כן נחשב גניבה, כי הרי לגניבה אנחנו צריכים מעשה קניין, כמו שמבואר בבבא קמא דף ע"ט, שאם אדם למשל משך איזשהו גדי כדי לגנוב אותו, וזה היה בחצר של חברו, והגדי מת לפני שהוא הספיק להוציא אותו מהחצר, אז הוא יהיה פטור, כיוון שהוא עדיין לא גנב. אז זה למשל לגבי קניין חצר. יש לנו קניינים שהם קניינים דרבנן, למשל, קניין 400. כשאדם קונה את העבדה שנמצאת בארבע עמותיו, זה קניין שחכמים תקנו, משום דלא ליתי לאינסויה. נפגוש את זה בבא מציע, פרק ראשון, כי חלק גדול מהסוגיות שיש לנו פה הן באמת נמצאות גם במסכת בבא מציע. יש לנו עוד קניין דרבנן, למשל, קניין מעמד שלושתן. מה זה קניין מעמד שלושתן? שעומדים המפקיד, הנפקד והקונה. והמפקיד אומר לנפקד, השומר, אומר לו, חפץ פלוני שיש לי בידך, נהו לקונה. ובלי לעשות שום מעשה, אלא באמירה באלמה. אז מעמד שלושתם, כיוון שהאמירה הזו הייתה במעמד של שלושתם, כלומר המפקיד, הנפקד והקונה, אז החפץ נקנה לקונה. על זה אמרה הגמרא בגיטין, שזה מילתא בלותמה, כבר הראשונים הסבירו שזה לא, שזה ממש מילתא בלותמה, ודאי שחכמים, כשהם תקנו דבר כזה, אז היה להם טעם, הם רצו להקל על חיי המסחר, רצו שדברים ילכו יותר בקלות, ולכן תקנו את זה, אבל על כל פנים, הכוונה שם, המילתא בלותמה, הסבירו הראשונים שהכוונה היא, שזה לא הרחבה של איזשהו דין קודם, זה מין המצאה חדשה, שבאמירה באלמה נעשה הקניין, ולא, זה לא שהם לקחו איזשהו דין שכבר קיים בתורה, ואמרו, טוב, בואו נרחיב את זה גם למקרה כזה וכזה, אלא זה באמת דבר חדש, שחכמים תקנו שעל ידי אמירה באלמה נעשה הקניין. אז זה קניינים דה רבנן. לענייננו למשל, מאוד חשוב לנו, מחלוקת נוספת שקיימת במסכת בבא מציעא בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש לגבי קניין של מיטלטלין. רבי יוחנן אומר, דבר תורה מאות קונות. זה נמצא במציאה, דף, ממב, ממזי. דבר תורה מאות קונות. כלומר, אדם קונה מטלטלים מדאורייתא בכסף. הוא משלם כסף וזה הוא קונה. חכמים הם אלה שביטלו את קניין כסף, בגלל חשש שמא המוכר אחרי שקיבל את הכסף כבר לא אכפת לו מהסחורה, ויכול לומר לקונה, נשרפו חיתיך בעלייה, הוא לא ילך להציל אותם, כיוון שמה אכפת לו, הוא כבר קיבל את הכסף שלו. אז לכן חכמים קבעו שהכסף לא יקנה, אלא משיכה. ואז כאשר הקונה מושך את הסחורה שהוא קנה, הוא מושך אותה לרשותו, וממילא הוא יהיה עכשיו אחראי לרשותו, אז הוא מסוגל לשמור על זה ו... לדאוג לכך שאם תהיה דלקה אז הוא יחבא, ובכלל לדאוג שזה יהיה שמור. לעומת רבי יוחנן, ריש לקיש סובר שקניין משיכה הוא מדאורייתא, לא כסף קונה, אלא משיכה, שנאמר או קנו מיד עמיתך, איזהו דבר נקנה מיד ליד, זה לא אומר, זה משיכה. אז יוצא שיש לנו פה מחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, האם משיכה קונה מן התורה או שקונה מדרבנן. אז הנה פה למשל אנחנו כבר יכולים לשאול את השאלה שלנו, אדם הלך לקנות אתרוג בערב סוכות, ובדיוק לא היה לו כסף בכיס, והוא דיבר עם המוכר, אמר לו, תן לי את זה בהקפה, אני אשלם לך אחרי החג. אז במה הוא קנה? לכאורה במשיכה. עכשיו השאלה תהיה, נניח לפי שיטת רבי יוחנן, שאומר שמשיכה קונה רק מדרבנן. האם הקונה יכול לצאת ידי חובה באתרוג הזה, ידי חובת מצוות אתרוג דאורייתא? או שמה אנחנו נאמר שמן התורה, האתרוג שייך עדיין למוכר, לא נעשה פה קניין. חכמים תקנו שנעשה קניין, בסדר, אבל מן התורה, האתרוג לא שייך לך, הוא שייך עדיין למוכר. זו השאלה. האמת היא, למרות שאני מצייר את זה כאילו זה שאלה ממש מעשית, וזה מבחינה מעשית זה הציור שציירתי הוא לא כל כך מהווה נפקמינה מבחינה מעשית, כיוון שאשר אדם קונה את האתרוג, גם קנה אותו במשיכה, אבל הוא אחרי זה הביא אותו הביתה ואז הוא קנה אותו בקניין חצר, שזה קניין דאורייתא, כמו שאמר. אז זה לא צריכים כל כך לדאוג, אבל באופן עקרוני, השאלה היא בהחלט שאלה. אם אנחנו נשווה את זה לדיני איסורים, באיסורים, אז אנחנו רואים ששומרים על המישורים השונים. יש מישור של דאורייתא, יש מישור של דרבנן, ולא מערבבים ביניהם. איסור שהוא או חיוב שקיים מדרבנן, הוא חיוב מדרבנן, לא מן התורה. למשל, הפרשת תרומות ומעשרות, חייבים דווקא מגידולי קרקע, ממחובר לקרקע, כולל הציץ נקוב, שהוא גם כן עכשיו מחובר לקרקע. מה שגדל בציץ נקוב, חייב בתרומות ומעשרות מן התורה. מה שגדל בציץ שאינו נקוב, לא חייב בתרומות ומעשרות מן התורה. אז החיוב שלו, אבל חכמים באו וחייבו גם מה שגדל בעציץ שאינו נקוב. אבל זה חיוב דרבנן, זה לא חיוב מן התורה. נפקא מינה, אם יש לאדם חיטים שגדלו בעציץ נקוב, וחיטים שגדלו בעציץ שאינו נקוב, הוא לא יכול להפריש מזה על זה, כיוון שזה נקרא שהוא מפריש מן החייב על הפטור, או מן הפטור על החייב, ואי אפשר להפריש מאחד על השני. תגידו, למה זה פטור? גם הציץ שאינו נקוב חייב בעצם בתרומות ומעשרות. למה? זה חייב מדרבנן. מה שנקרא, מה שחייב מדרבנן, יחסית לדין דאורייתא, זה נקרא פטור. ולכן אי אפשר להפריש מזה על זה. אז השאלה שלנו היא, האם בדיני ממונות גם כן אנחנו אומרים את אותו חשבון, או לא? למה לא? למה בדיני ממונות זה יהיה אחרת? כיוון שבדיני ממונות, בעצם כל התקנות האלה של חכמים, שחכמים תקנו שנניח משיכה קונה. על מה זה מסתמך? איך הם יכולים לתקן תקנות כאלה? כיוון שיש לנו כלל שהפקר בית דין הפקר. כלומר, התורה נתנה לחכמים את הסמכות לתקן תקנות בעניינים המונות. ולכן הם יכולים להפקיר את ממונו של ראובן ולתת אותו לשמעון. זה הפקר בדין הפקר. אז חכמים אמרו שכל מקום ששמעון עשה קניין משיכה באתרוג של ראובן, אז אנחנו קובעים שזה שייך לשמעון, והתורה נתנה להם את הכוח לזה. אז ממילא זה יחשב של שמעון מן התורה, זה כבר לא שזה באמת מן התורה, זה האתרוג של ראובן, המוכר. ושמעון, הקונה שקנה במשיכה, אז זה שלא רק מדרבנן, אבל מדאורייתא זה שייך לראובן. זה לא ככה. זה מדאורייתא זה שייך לשמעון. למה? הפקר בדין הפקר. התורה נתנה לחכמים את הכוח לתקן תקנות בענייני ממון, ולכן זה ייחשב כבר של שמעון. זה בעצם הסברות לכאן ולכאן, ואנחנו צריכים לראות מה באמת יש לנו בגמרות, איזה ראיות אפשר להביא לנושא הזה. יש גמרא מאוד מפורסמת במסכת סוטה, שוב לגבי הקנה של לולב של ארבעת המינים. הגמרא בדף מ"ו במסכת סוכה, מ"ו עמוד ב', היא אומרת שם דבר כזה. אמר רבי זרע, לא לקנעיני שושנה לינוקה ביום התווה קמה, ביתמה, דינוקה מקנקני, הקנוי לא מקנה. תשתקח דקנפיק בלולב שאינו שלו. כלומר, אומר שם רבי זרע דבר כזה. אדם רוצה שהבן שלו שיוכל ליטול לולב, אז הוא מקנה לו את הלולב. אומר שם רבי זרע, אל תעשה את זה ככה. קודם אתה תצא ידי חובה בלולב, כל זמן שהלולב שלך. אחרי זה תקנה לבן שלך כדי שגם הוא יוכל לקיים מצוות נטילת לולב. למה? כיוון שאם תעשה את זה להפך, קודם תקנה לבן שלך, אז הוא הרי יכול לקנות את הלולב. לקנות, יש לו אפשרות. להקנות, אין לו אפשרות. אז הוא לא יכול להקנות לך בחזרה את הלולב. כיוון שהוא לא יכול להקנות לך בחזרה את הלולב, אז אתה לא תוכל אחר כך לצאת ידי חובת לולב. אין לך לולב, כי הבן שלך לא יכול להקנות לך את הלולב בחזרה. זה הגמרא בסוכה מ"ו. עכשיו, נחלקו הראשונים על מה מדובר פה. באיזה גיל נמצא הבן הזה שהאבא יקנה לו את הלולב? יש לנו גמרא במסכת גיטין שהיא מחלקת בין כמה גילאים של קטנים, שלוש מידות בקטן. אומר שם רבה דבר כזה, שלוש מידות בקטן, צרור וזורקו, אגוז ונוטלו, זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים. כלומר, ילד שהגיע לרמה שכלית כזאת שהוא מסוגל להבין שאם יש לו ביד איזשהו צרור, איזה חתיכת חצץ, אבן, אז זה לא שווה כלום, את זה אפשר לזרוק. אבל אגוז זה שווה, את זה לא זורקים, את זה הוא לוקח. אם הקטן הגיע לרמה כזאת, הוא יכול לזכות לעצמו, אבל הוא לא יכול לזכות לאחרים, הוא לא יכול להקנות לאחרים. זה השלב הראשון. שלב שני, יש לנו את הפעוטות, שמכחן מכך וממכרה ממכר, במטלטל. לא בקרקעות, אבל במטלטל. שם מי שהגיע לעונת הפעוטות, ואמרו שם מה זה פעוטות, זה כל אחד לפונקופי, אבל זה בערך גיל 7, 8, משהו כזה, זה נקרא עונת הפעוטות, וכאשר הוא מגיע לרמה כזו של הבנה, אז מכחו מכך וממכרו ממכר, זאת אומרת הוא גם מסוגל למכור. כלומר, יכול להיות הילד הזה נניח בין 7-8, הוא עשה בייביסיטר וקיבל קצת כסף, והוא קנה משהו, והוא עכשיו רוצה למכור את המשהו הזה, הוא יכול. אם הוא יכול למכור, זאת אומרת, הוא גם יכול להקנות. בשביל למכור צריכים להקנות. אז זה גיל מבוגר. אחרי זה יש לנו עוד נושא בפני עצמו, הגיעו לעונת נדרים, נדריהם נדר, נשן נקדש וכו'. זה כבר עניין אחר. אבל כל פנים, יש לנו פה את החילוק הזה, בן קטן, שהוא עדיין לא הגיע לעונת הפעוטות, שהוא זוכה לעצמו ולא זוכה לאחרים, לבן קטן שהגיע לעונת הפעוטות, ואז הוא יכול גם למכור לאחרים ולהקנות לאחרים. על איזה קטן מדובר פה אצל רבי זרע? שהוא אומר שהקטן, אל תקנה לו את הלולב לפני שאתה הצעת את החובה, כי הוא קונה והוא לא מקנה. לכאורה, אומר כך הרן, מדובר על קטן שלא הגיע לעונת הפעוטות, שהוא אמרנו שהוא זוכה לעצמו ולא זוכה לאחרים. כן, אז לכן, עליו מדובר, ולכן איתו יש בעיה, אבל קטן כזה שהגיע לעונת הפעוטות, איתו אין בעיה, הוא יכול גם לזכות לאחרים. מדברי הרן אנחנו רואים, אותו קטן שיכול לזכות לאחרים, זה בעצם, זה תקנת חכמים, זה לא מן התורה. חכמים תקנו שקטן יהיה מקחו מכך ומקרו ממכר, משום כדי חייו. זאת אומרת שיש לך קטן כזה שאין מי שידאג לו וזה, שהוא יוכל לעשות עסקים. וממילא הוא צריך גם למכור. אז זה תקנת חכמים. ורואים מדברי הרן שאפשר לסמוך על התקנת חכמים הזאת. אם קטן הגיע לעונת הפעוטות, כיוון שממכרו ממכר, הוא יכול להקנות לגדול, ואז הגדול יכול לצאת ידי חובת לולב. וכל מה שרבי זרע דיבר, זה רק בקטן כזה שלא הגיע לעונת הפעוטות, שהוא עדיין לא זוכה לאחרים. אבל קטן שהגיע, למרות שמשהו זוכה לאחרים זה דרבנן, זה מועיל. זה לכאורה, קניין דרבנן מועיל לדברי תורה. לעומת זאת, הרמב״ם, הרמב״ם מביא את הגמרא, ואומר שם, אומר, קודם כל, זה נמצא בהלכות לולב, פרק ח' הלכה י', אומר שאין אדם יוצא ביום טוב גישון של חג בלולבו של חברו, כן, אלא אם כן נתן לו מתנה על מנת להחזיר. ואז אם הוא לא החזיר, לא יצא, וכו'. ואין נותנים אותו לקטן, שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים מן התורה, ונמצא שאם החזירו לו, אינו חוזר. כן, זה לשון הרמב״ם. עמד על זה הלחם משנה, שהרמב״ם לא חילק בין קטן לקטן, משמע שאפילו קטן שהגיע לעונת הפעוטות, שהוא מקנה לאחרים מדרבנן, כיוון שהוא אינו מקנה לאחרים מן התורה, הרמב״ם כותב את זה, הוא אינו מקנה לאחרים מן התורה, לכאורה, למרות שהוא יכול להקנות מדרבנן, בכל אופן, אם החזירו לו, אינו חוזר, ואז הוא לא יוצא בזה ידי חובת לולב. זה לכאורה שהרמב״ם סובר שקניין דרבנן לא מועיל לדברי תורה. דרך אגב, הכסף משנה במקום, אומר, ההלכה הזאת ודאי מדובר פה בקטן, שלא הגיע לעונת הפעוטות. הוא תמע שם על הפוסקים, למה הפוסקים לא ציינו את זה? זה פשוט, הרי קטן שהגיע לעונת הפעוטות יכול להקנות לאחרים, אז מה הבעיה? אז ודאי הרמב"ם מדבר על קטן שלא הגיע לעונת הפעוטות. הבית יוסף כנראה הולך לשיטתו. יש במקום אחר, באבן העזר, שם מדובר על על קידושין במעמד שלושתן. זאת אומרת, אדם אומר לאישה, יש לי מנה ביד פלוני, הנה הוא עומד פה, יש לי מנה, אני הלוויתי לו, ואני את ה... ותתקדשי לי במנה הזה. הבאתי לו, הפקדתי את צור, לא לגבי הלוואה, כל פנים, הפקדתי את צור מנה, תתקדשי לי במנה הזה. בגמרא מבואר שהיא מקודשת, והטור מביא את זה. הבית יוסף מביא את דברי רבנו ירוחם, שאומר, שרגע רגע, היא מקודשת רק מדרבנן, היא לא מקודשת מן התורה. למה? כי מעמד שלושתן זה קניין דרבנן, שחכמים תקנו. מן התורה היא לא מקודשת, כי היא לא קנתה. אלא רק מדרבנן היא קנתה. אז לכן, הקידושין שלה זה רק מדרבנן. הקידושין שזה רק מדרבנן זה כבר נפקמינה. בגלל שאם הקידושין הם מדרבנן, יבוא מישהו אחר ויקדש אותה קידושין דאורייתא, אז תצטרגת גם מזה וגם מזה, והוא מדאורייתא ומדרבנן, וזה סיבוכים שלמים. זה נפקמינה גדולה. רבנו ירוחם אומר, הקידושין הם מדרבנן. ולכאורה משמע שרבנו ירוחם סובר שקניין דרבנן לא מועיל לדברי תורה. לעומת זאת הבית יוסף שם מאיר עליו אומר, למה? חכמים תקנו ש... שקונים, אז זה, ש... זה שייך לאישה, וממילא היא מקודשת מן התורה. לכאורה משמע הבית יוסף מתאים ל... לשיטתו. ראיה נוספת שיש לנו במהלכות סוכה, זה מהגמרא בסוכה בדף למד א', הגמרא מספרת שמה על איזה אישה שבאה לפני רב נחמן וצרחה בפניו שריש גלותא וכל החכמים יושבים בסוכה גזולה, סוכה שאינה שלהם, למה? כי העבדים של ריש גלותא גזלו ממנה עיתים, מזה הם בנו את הסוכה, ואז יוצא שעכשיו ריש גלותא וכל החכמים יושבים בסוכה שאינה שלהם. צריכים לדבר שמדובר על הסכך, לא רק על הדפנות. ואומר שם רב נחמן, פעית עידה. זאת אומרת, זה נכון, זה באמת לא בסדר לגזול, כמובן, אבל הסוכה היא קשרה. למה? כיוון שיש תקנה שנקראת תקנת מריש. מה זה תקנת מריש? משנה במסרת גיטין, שחכמים תקנו על המריש הגזול שבנאו בבירה, שנותן לנגזל דמי מריש ויוצא. זאת אומרת, אדם גזל קורה. קורה זה דבר חשוב, קורה של בניין. והוא בנה בית, ותקע ושם והשתמש בקורה הזאת לבניין הבית שלו. עכשיו הוא רוצה יום אחד לחזור בתשובה, יגידו לו, טוב, אתה רוצה לחזור בתשובה ושיפתח זה לאשר גזל, אז תחזיר את את המריש הזה, את הקורה ששמת בבית שלך. נו, אבל אם הוא יחזיר את הקורה הזאת יארס לו כל הבית. אז חכמים תקנו שהוא לא צריך להרוס את הבית, אלא הוא נותן לנגזל את דמי המריש, את הדמים של הקורה הזאת, את השווי שלה, ובזה הוא יוצא ידי חובה. חכמים תקנו את זה משום תקנת השווים, כדי שאדם לא תהיה לו בעיה גדולה לחזור בתשובה, כן, שלא יהיה לו משהו כזה שמונע ממנו.
הלך המון, הלך המון, הוא יוצא. הוא יוצא. לא
שקט.
עולנו כנראה. כן, אז זה חכמים תקנו תקנת מריש. בא רבינה ואומר, תקנת מריש זה לא רק בבניין, זה גם בסוכה. גם אם אדם גזל עצים וכבר חיבר אותם אל הסוכה שלו, אז גם בזה יש לנו תקנת מריש, שלא חייב להרוס את הסוכה כדי להחזיר את העצים. זה הגמרא במסכת סוכה. אומר על זה שער המלך, נו, הנה אתה רואה שהחכמים מקיימים, החכמים, ריש גלותא, כל אלה שהתארחו בסוכה שלו, אתה רואה שמקיימים מצוות סוכה דאורייתא, למרות שזה הכל מסתמך על קניין דרבנן, על תקנת חכמים שתקנו שהגזלן לא צריך להחזיר את הקורה של הבניין. אז הנה אתה רואה שקניין דה רבנן מועיל לדברי תורה, כי אחרת היית צריך להגיד שזה לא שייך להם, זה גזול, אז זה מן התורה, ואי אפשר לתת, וזה ידי חובת סוכה, שזה מצוות עשה דאורייתא. כך שער המלך הביא משם ראיה לכאורה שקניין דה רבנן מועיל לדיני תורה, ולכאורה זה עכשיו קשה על הרמב״ם. אבני מילואים אומר פה חילוק יפה, שנאמר את זה ובזה לכאורה אנחנו כבר נסיים, זמננו כבר עובר. אבני מילואים אומר דבר כזה, יש הבדל בין מצוות סוכה בין מצוות ארבעת המינים. במצוות ארבעת המינים התורה אמרה שהלולב והאתרוג צריכים להיות שלך. פה הרמב״ם יכול לבוא ולהגיד שאם זה שלך רק מדרבנן ולא מן התורה, אז אתה לא יכול לתת בזה ידי חובה של מצווה מן התורה. לעומת זאת, לגבי מצוות סוכה, אין לנו דין שהסוכה תהיה שלך. הרי אדם יכול לצאת ידי חובה גם בסוכה שאולה. אם נתנו לו רשות לאכול בסוכה, לא יקנו לו שום דבר, אבל יש לו רשות. אז הוא יוצא בזה ידי חובת סוכה. סוכה שאולה, כשרה. אלא מה? צריך שלא יהיה גזול. בשביל זה, תקנת חכמים היא מספיקה כדי שזה לא ייחשב גזול. כי אם חכמים נותנים לך רשות לשמור את זה לעצמך ורק לשלם את הכסף לבעלים, הנגזל, אז מאותו זמן כבר אי אפשר לקרוא לזה שזה גזול בידך. ומה שהתורה פסלה בסוכה זה רק סוכה גזולה, אבל סוכה שיש לך רשות לשבת בה, אתה יכול לתת בידי חובת מצוות עשה דאורייתא. ולכן מהגמרא הזו יצא שלא יהיה קשה על הרמב״ם, שאומר שקניין דרבנן לא מועיל לדיני תורה. כיוון שפה, על כל פנים זה מועיל כדי להוציא את זה מדין גזל. גזל זה כבר לא. טוב, כמו שאמרנו, הנושא הוא ארוך, אבל...
יש לרב עוד מה להגיד אפשר?
סליחה?
אם יש לרב עוד מה להגיד, אפשר להאריך.
לא, יש... אני ראיתי למשל לגבי... לא, רק... לא, פשוט מחכים לי השיעור הבא, בתשע יש לי שיעור של הדף יומי. יש עוד דברים להגיד, אבל מחכים, אני לא רוצה לעשות פה חב להכין. אז טוב, בעזרת השם, נשמור להזדמנות אחרת. טוב.
יש לך כוח, תודה רבה.
יהיה מועדים בשמחה.